אז שם אנחנו נתחיל, אולי אחר כך נדלג שוב להתחלה ונחזור לסוף, תראה, לא נעשה איך שהסדר, איך שנראה לי מסתדר מבחינתי לפחות בנוער סלימן. בכל אופן, בפרק כמה דירובין, פרק כמה הוא תמיד פרק ראשון. פרק ראשון במסכת עירובין, זה נקרא פרק כמה, פרק ראשון של מסכת עירובין. אז שם נאמר בגמרא, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחינן ועלובינן ושונים דבריהם ודברי בית שמיים. ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדברי, כי אותה ששנינו משהיה ראשו ורבו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. טוב, על זה קצת נדלג. הגמרא מביאה. אז הגמרא אומרת, מה טוב בבית הלל? נוחים הם, בעיקר על זה נתעכב, עלובינן, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי. אז זה נורא מעניין, כבר דיברנו, יצא לנו פעם דרך מידת הענפה לדבר על בית שמאי ובית הלל. זה דבר בכלל כללית מעניין, שהעניין של נוחים הם ועלובים הם בניגוד לשמיים. אני צריך קצת להבין, גם כשלמדנו על הנבא זה לא היה פשוט להבין, רגע, השמיים, מה הם, הם לא נוחים ועלובים, מה הם, הם רעים חליך וחלילה, אפילו אפשר להגיד דבר כזה, השמיים היו קפדנים. אבל אנחנו הולכים ללמוד היום על כעס, וקצת משהו מקביל לכעס, קפדנות, אז הוא לא ממש כעס, הוא כעס חיובי, כן, נראה לנו פה כעס חיובי, קפדנות שבאיזשהו מקום היא כעס, כעס חיובי, נקרא לו ככה, אבל עדיין הוא לא הדרך האידיאלית לכולנו. הדרך האידיאלית לכולנו זה להיות נוחים, עלובים, בעיקר לנוחים היום נתעכב. היינו, במילים אחרות, לא קפדנים. לא כעסנים ולא קפדנים. אז שוב, יש לנו כעס, קרוב לכעס קפדנות, אבל הקפדנות היא כעס חיובי, נקרא לו. היה לבית שמי קפדנות, שמי לבית שמי, וזה היה חיובי, זה לא שזה היה רע שהיה להם קפדנות. היה חיובי שהיה להם קפדנות, אבל ליד הקפדנות, הכעס הוא כבר בכלל, הכעס זה הפך לגמרי כל מה שאמור וצריך להיות באדם. שאדם צריך להיות נוח, כן? טוב, מה זה נוח, מה זה קפדן, מה זה כועס? אני אנסה קצת נראות, דרך דברים של המערן. כמובן, הדברים האלה אחר כך נמשיך עוד, הם אקטואליים לגבינו, משום שמידת הכעס היא מידה, צערנו אפשר להגיד, כן, מלווה באיזה מקום את כולנו, בין אם זה כעס פנימי שאנחנו כועסים בפנים, בתוכנו פנימה, בין אם זה כעס חיצוני, שאפילו אנחנו מביאים אותו בכל מיני צורות כאלה ואחרות, כלפי חוץ, כלפי אנשים אחרים. והיא מידה שמלווה אותנו, אנחנו צריכים להתגבר עליה ולהתמודד איתה הרבה סך הכל. רוב האנשים נגיד כן, בימי חיינו. כל אחד הכעס, או כל אחת הכעס יכול לצאת במקומות אחרים. אבל בסוף יש בכל אחד מאיתנו משהו כועס, או קפדן, או מקפיד, אבל אפשר להתגבר, כן? יש גם משהו נוח, הנינוחות. הנינוחות, הפך הכעס, היא ההתגברות על הכעס והנינוחות. אי אפשר לדעת לאף אחד איפה הכעס יצא, נכון? יש מי שכעס הוא בדעות, מרגיזים אותו עם דעה שהיא לא שלו. יש מי שהכעס הוא בדברים של העולם הזה, הוא לא מוצא דברים שהוא, או מישהו לקח לו, או מישהו זה בעולם הזה, וכו' וכו'. כן, הכעס מופיע בגוונים שונים, בצורות שונות, אבל המשותף לכולם זה באיזשהו מקום חוסר נינוחות, נקרא לזה, או חוסר נוחות שיש לאדם, והאדם צריך להתגבר. אז בואו נראה מה מסביר לנו המהר"ל. מזה תבין ותדע המידה הזאת, מישהו בעל הנחה. מעניין הלשון הזאת, כן, המהר"ל קורא להפך הכעסן, כמו שהגמרא קוראת לבית הלל, בעל הנחה. הנחה הכוונה, לא הנחה כמובן במחירים, כן, שאנחנו קונים משהו, עושים לנו הנחה, אלא הנחה פה הכוונה נינוחות, נגיד, כן? בעל הנחה, מילה אחרת, בעל נינוחות. הפך הכעס, זה מישהו נינוח או מישהי נינוחה, שלווה, קשה להוציא אותה משלוותה. אז לזה תדע כי כאשר בעל הנחה אינו יוצא מן היושר כלל ונשאר על השיווי. הפך מי שאינו בעל הנחה, שמפני כך יוצא מן השיווי. מה זה מעניין השיווי הזה שהמהר"ל פה מדבר עליו? מי שכועס או מי שלא בעל הנחה הוא יוצא מן השיווי. השיווי משמעותו נראה שהאדם יכול להכיל בתוכו דברים שונים. אתה כאילו באמצע, אתה יכול לשמוע דברים מימין, אתה יכול לשמוע דברים משמאלך, אתה מעכל דברים. כשאתה תופס צד אחד בצורה חזקה, קשה לך מאוד מאוד לעכל את הצד השני, כן? קשה לעכל את הצד השני. סתם, אתם יודעים, זה שיעור לבנות ישראל פה, אני שמח בזה, ולפעמים אני ללך הבנות שלי למד על כל מיני דברים. אז אחת הבנות סיפרה לי, שפעם בכיתה התעורר דיון, עושים שירות לאומי או לא עושים שירות לאומי? מסתבר שיש בנות שחשבו שזה לא כל כך טוב לעשות שירות לאומי, היה שם איזה דיון, זה דיון צבא ושירות לאומי, שירות לאומי, צבא ולא לעשות בכלל, עוד אם מין דיו ייכנס. אמרה שהבנות כל כך התרתחו שזה לא יאומן, ככה כאלה שפתאום נראות נינוחות, ופתאום אתה וואו, כי אתה, זה בדמך, זה בנפשך, ופתאום מי שאומרת אחרת, אתה פשוט מפוצץ אותך, אה? וקשה לך, נינוחות ושיווי. שיווי זה היכולת, לא שאתה אין לך דעה, אבל אתה מסוגל בהתנהלות שלך, בסוף תהיה לך דעה, בהתנהלות שלך יש לך שיווי, אתה מסוגל להקל מה ממינך ומה משמאלך. כלומר, אתה מסוגל שהדעה שלך מבחינתך היא כאילו מין דעת, אולי לא הדעה שלך, זה לא אמירה נכונה מה שאמרתי עכשיו. זה לא שהדעה שלך היא באמצע, ההתנהלות שלך היא באמצע, כן? הדעה שלך יכולה להיות דעה מאוד מסוימת, יכול להיות מאוד חריף בעד שירות לאומי, או את יכולה להיות. אבל יש לך שיווי באישיות, כמו המסוגלת להקל, יש גם צבא, ויש גם, אולי אמרתי איזה כפירה בשיעור, בסדר? אז נגיד, שיש לא לעשות שירות לאומי, ויש גם, נגיד, יש גם צבא, בסדר, וזה, ורק לצורך השיעור, בסדר? שלא תתפסו אותי על הבעת עמדות כאלו אחרות. אבל, בכל אופן, אבל יש לך שיווי. שיווי משמעותו, את מסוגלת להקל דברים מימין מייך ומשמונך. הדעה שלך מבחינתך, ההתנהלות שלך היא התנהלות של שיווי. מסוגלת לראות שיש דברים מכאן ודברים מכאן, ההתנהלות שלך, יכול להיות שהדעה שלך תהיה חריפה, אבל ההתנהלות שלך היא לא שהאישיות שלך נמצאת במקום אחד, וכל מה שבמקום אחר ממך, את כבר לא יכולה להקל אותו. כי אין לך משהו באמצע שאת יכולה להקל מה שמפה, כן, ומה שמשם. אז זה נקרא אצל המהר"ל שיווי. יש שיווי, אז דבר מביא למהר"ל אומר לנו פה, שבית שמאי לא היה להם שיווי. טוב, זה קצת מביא, מה, לא היה לבית שמאי? בית שמאי זה ענקי עולם? לא, זה לא. כי השם לא רצה שיהיה להם. בית שמאי, כבר דיברנו על זה פעם, היה להם איזה שליחות מיוחדת בעולם להיות, לא יודע, אני קורא לזה קנאים, זה יהיה משהו חריב, אבל אישיות כזאת שעד הסוף. ולא רק בדעות, זה גם יכול להיות לבית הלל. לא רק בדעות, אלא בהתנהלות. כלומר, הם היו צריכים להיות חריפים. חריפות היה צריך להיות, אבל זה לא יהיה הלכה. הלכה פירוש לא יהיה ההנהגה שאנחנו צריכים ללכת אחריה לדורות. זה הנהגה חשובה על אותו זמן, יהיה מי שבדור שלנו, בכל דור אמרנו כמה כאלה חשוב שיהיו, אבל הנהגה המרכזית לכולם שיהיה לנו שיווי. שיווי משמעותו, אנחנו מסוגלים לעכל, כן? דעות ממיננו ומשמאלנו, דעות לנו מכאן, דעות לנו מכאן, מסוגלים לעכל אותם, בסוף תהיה לנו את הדעה שלנו, לא שהדעה שלנו בכלל תהיה באמצע. דעה שלנו יכולה להיות גם מאוד מאוד חריפה, כן? דעה חדה, אבל אחרי שהקשבנו לזה והקשבנו לזה, אנחנו יכולים להימצא בהתנהלות הנפשית שלנו, באמצע, ולא אנחנו משם מתלהטים, אה? שיש לנו רק את הדעה שלנו ואנחנו לא מסוגלים לשמוע שום דבר אחר. אז זה קשור גם לדעות וגם להתנהלות בחיים וגם לעוד דברים. יש לנו שיווי בדעות, שיווי בהתנהלות בחיים, שיווי, כן? זה לא שמה שאחר מאיתנו, אין לנו יכולת בכלל להקל אותו, כן? שזה הכעס. הכעס מקורו בזה שמשהו בתוכנו לא מסוגל להתעכל. את לא מסוגלת להקל משהו אחר ממך, מה? זה כל כך נראה לך זר. וכל כך נראה לך שונה ממך, שהוא מוציא אותך מהשיווי, אני מוציא אותך משלוותך. השיווי משמעותו לעכל מכאן ומכאן. אין. האדם נמצא כאן, וכל מה שכאן זה לא קיים. כן? לא קיים. זה מקור הכעס. שוב, יכול להיות חוסר שיווי בדעות. יכול להיות חוסר שיווי שאני לא יכול לעכל מישהו איך שהוא מתנהל בחיים. וכו' וכו'. כן? יכול להיות כל מיני דברים כאלה. כן? חוסר שיווי. טוב? אז זה מיוחד. אתם יודעים, אני לא אעביר לכם עכשיו, כמובן, שיעור להכנה לחתונה. גם אתן לא הולכות להתחתן, כרגע לפחות, וגם זה לא התפקיד שלי פה. אבל כשלימדו אותי לחתונה, אז לימדו אותי על שיווי. כי לפעמים אתה יכול לצאת משלוותך מאוד מהר מבין הזוג שלך, כי אתה כל כך רגיל למשהו, כל כך משהו טבוע בך, שאתה לא מסוגל להקל הנהגה אחרת, התנהלות אחרת, כן? זה טבוע בך משהו כל כך חזק, זה חוסר שיווי. שיווי פרוצה דבר אדם, יכולת לתיאות מאוד חדות, מאוד ברורות, הכל, אבל בהתנהלות של החיים הוא מסוגל להקל, כן? דברים שונים. פתאום אחרי שנתיים שעשית שירות לאומי ושתגיד לך, למה בכלל לעשות שירות לאומי? למה לא ללדת ילדים ולהתחתן מוקדם ולא יודע מה? וואי, הקפיצו אותך, אה? גרמו לך לקפוץ משלוותך, חיממו אותך. מה, אני השקעתי שנתיים ואומרים שזה כלום, את לא מסוגלת להקל. זה מין דעה שהיא מחוץ לך, אז זה מוביל לכעס, את לא מסוגלת, את כבר לא תדברי עם אותה אחת כמעט. מה? אי אפשר. טוב, זהו, אז זה חוסר שיווי. לא שלא יהיה לך את הדעה שלך, אבל בהתנהלות את מסוגלת להקל דברים שונים, בסדר? אז זה השיווי מול הכעס. כעס תמיד הוא היציאה מן השיווי. זאת אומרת, כעס הוא דבר שאנחנו לא מסוגלים להקל. מה אתם לא מסוגלים להקל בדעות? לא מסוגלים להקל בהתנהגות של מישהו? לא מסוגלים בעוד, לא יודע, כן, כרגע לא עולה לי, בהתנהגות, בדעות ובעוד תחומים, כן? אתה לא מסוגל. יש דבר שאותו אתה כאילו לא מסוגל מבחינתך להקל. עבר מי שאינו בעל הנחה, אומר המהר"ל, שמפני כך יוצא מן השיווי. בית שמאי, היה להם דברים נפלאים בבית שמיים. אבל לבית שמאי לא היה שיווי. כלומר, זה היה שליחות שלהם בעולם. הם לא היו כעסנים בית שמאי, הם היו קפדנים. אבל קפדנות זה מצרני לכעס. הם ידעו כן להפריד בין כעס לקפדנות. אבל קפדנות זה מצרני לכעס. אבל אין הלכה כמותה. אבל זה היה להם תפקיד בעולם לגמרי. וגם היום יש כמה אנשים שתמיד יהיו בית שמאי כאלה. מסוכן לדבר לידם, אה? דעות חריגות. יש כנראה, בכל חברה אחת, שתיים, אה? שיש להם עניין להקים את האמת שלהם, עד סוף, זה מחנך אותך, שיש אמת ולא יעזור. אז אולי מותר שיהיה אחת כזאת, שתיים כאלה. אבל כדאי שהן יהיו גדולות בתורה, וזה, זה לא יהיה סתם כזה דעה. זה יהיה באמת דעה משמעותית, דעה רצינית. טוב, אבל לרובנו הגדול כמו בית הלל, הלכה כבית הלל, הוא יגיד. אנחנו צריכים להיות בעלי הנחה, כמו בית הלל. הנחה פירוט, אנחנו מסוגלים לעכל. דעות שונות, מסוגלים לעכל גם התנהלויות שונות בחיים, כן? שהן שונות מאיתנו, כן? זה הנקודה שהוא בא להדגיש. בני כך אמרו, זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, בני שהוא בעלי הנחה, שלא היו כבית שמאי, שהיו קפדנים. וידעו הקפדן מגודל כעסו, יוצא מן השיווי לגמרי. שוב, כאן צריך להדגיש, הקפדן שאומר על בית שמאי שהם כועסים, כועסים, זה לא כעס שלילי, יש בהחלט כעס חיובי. הקפדן הוא כועס כעס חיובי. מי ששואל את שאלה בשיעור, אבל הרב, לא נראה לך בכל זאת ככה וככה וככה? וואו, הרבנית, לא נראה לך כך וכך? והיא רבנית בבית שמאי, אין הרבה כאלה, קצת, בסדר, מעט בכל דור. וואו, מסתערת עלייך, אה? מה פתאום? וזה נראה ממש כמו כעס. אבל זה נראה כמו כעס, זה לא, הקפדנות היא לא, היא נראית כמו כעס, כן? בסוף היא כעס חיובי נקרא. אבל זה מותר שיהיה, אבל בכל אופן, זה לא הדרך שימחו אותנו, אלא להיות כהילה, בסדר? לקבוע הלכה כבית הילה, למה? כי זה הדרך היותר משמעותית, זה הדרך היותר מרכזית. כן, כן. או, אם יש מישהו ש... אתה יודע, הגמרא אומרת, תלמיד חכם שכועס זה בגלל שהתורה מכעיסה, גורמת לו לכעוס. זה מביא, לא? התורה גורמת לו לכעוס. נניח, לא את, בסדר, רציתי להגיד את, אבל אז פחדתי, אני פחד שמישהי תגיד, מה אתה חושב עליי? לא את, בסדר, מישהי. נגיד שמישהי עשתה שנתיים, שנה או שנתיים שירות לאומי, וזה, והיא למדה על זה, על החשיבות של תרומה לכלל, והיא למדה על זה במדרשה, אה? ואחר כך היא כבר מעבירה על זה שיעורים, היא כבר הצטרפה לאחת האגודות, היא כבר מעבירה שיעורים על חשיבות השירות לאומי. אז יש לה כעס חיובי גם, כי באמת פתאום מישהי אומרת לה, תשמעי, מה צריך את זה פתאום? וואי! זה מישהי בתיכוניסטית הסעירה אותך פתאום, לא שוב, לא, אני אמרתי אותך בטעות, לא זה, אותה, את התחה. וואי, הסעירה אותה, מה זה? פתאום מתחילה לצעוק ממש בשיעור, לא, אי אפשר, זה.
אז...
או יופי, זאת שאלה מצוינת, זה משהו דומה לשמיים. זאת אומרת, זה בא מהתורה שלה, מהאמת שלה. זה לא בא כי כועסת על מישהי, כי מישהי מפריעה לה בעולם, אלא זה בא מהמקום האמיתי של התורה שהיא למדה. עדיין הלכה צריכה להיות כבית הלל, צריכים להיות נינוחים, מכילים. נכון, אבל יש בכל דור, שתלם בכל דור, זה אפילו צדיקים שהם מיוחדים כאלה. צריך להבין, אמת כל כך חזקה באישיות, זה קשה. היו כאלה בית שמיים, אז זה כעס חיובי במובן הזה. התורה גרמה להם חיצונית, הם לא כעסו על אותו אדם במובן האישי, כעסו על הדעה, כעסו על ההתנהלות המסוימת שהם ראו, כן? היה פה משהו שהכעיס אותם במובן, וצודק, כי זה בא מהתורה שלהם, עדיין.
יש כל מיני אידיעות.
בטח, לגמרי, נכון.
יש כל מיני תורות, גם תורות.
בטח.
אידיעות שאנחנו מוכרים מהתורה, אז הכעס שלהם שהם עושים מהדורות האלה, זה כעס חיובי או...
כן, מבחינתם חיובי, כי הם חיים את האמת, פעמים צריך, מבחינתנו זה כהנהגה זה לא טוב. אנחנו יכולים להעריך את זה, אבל לא לחכות את זה. לחכות את זה לא. לחכות את זה אנחנו צריכים לחכות את בית הלל. כלומר, להיות נינוחים, לקבל, להקשיב, כן? להיות קשוב לנו. צריך לדעת שיש מציאות כזאת, אפילו יכולת אצל צדיקים גדולים, רק זה לא לחיקוי. אבל נכון, יש, כי זה בא בסוף כן להרחיד מהאמת שלהם. אנחנו צריכים בעלי שיווי, זאת ההלכה, הוא אומר, הלכה כבית הלל. היינו זאת ההנהגה האמצעית, ההנהגה המכילה יותר. שאנחנו מקבלים, אנחנו אומרים בסדר, אני קשובה. למה אני קשובה? לא בגלל שאין לי אמת, בסוף יהיה לי את האמת שלי. אבל האמת שלי נבנית באיזשהו מקום דרך ההקשבה, דרך ההקשבה מכל הכיוונים. אחרת אני לא אהיה בעלת שיווי. אחרת זה באמת גם יוביל אותי לכעס שלילי. כן? זה גם יוביל אותי למקום של הכעס השלילי. אנחנו אם נהיה קפדנים, אופס, מיד נהיה גם כעסנים. ממש, נכעס על מישהו ממש. כן? אתה רואה מישהו פתאום צועק וכועס? אמרו, מה קרה? יש עוד אחד איתך בעולם. מה יש? מה אתה כל כך... מה? הוא חושב אחרת, אפילו מתנהל אחרת, אפילו להגיד שהוא מתנהל לא נכון, אז תתקן אותו, מה אתה רוצה, מה אתה כועס? שיווי זה היכולת להכין, שיווי זה היכולת שיש לי את הדעה שלי, יש לי את היכולת המחשבה הנכונה, אבל אני רואה את מה שימין, מה שלשמור, ויכול להכין אותו, להכין אותו היינו לחשוב שאני צריך לתקן את זה, כן? לתת לזה מקום יותר נכון, וזה עדיין לא כעס, כן? זה גם לא קפדנות, בסדר? שזה הנקודה שהוא רוצה להדגיש, מי שהיו בעלי הנחה בית הלל שלא כבית שמי, וידוע כי הקפדן גודל כעסו, והלכה היא בדרך שאינו יוצא מימין ושמאל כלל, רק הולך בשיווי אינו שר לימין ושמאל, כך נקרא הלכה. הלכה הוא דבר שמביא בחשבון את הדעות האלה, את הדעות האלה, ומסיג הלכה, כן? זה הלכה. אז למה הלכה כבית הלל? הם מקשיבים לבית שמי, הם מקשיבים לעוד, הם פה, הם מקשיבים, הלכה היא באמצע בסוף. ההלכה היא מביאה בחשבון, ההלכה היא מכילה יותר, ולכן היא תהיה הלכה, כי היא מכילה יותר דברים, לא את הדעה שלך, אתה מקשיב לפה, אתה מקשיב לפה, בסוף אתה בונה כך את הדעה שלך, אז זה יהיה הלכה. ההלכה היא תמיד תביא בחשבון עוד דברים, ואז היא תחליט שזה כך, דרך כלל זה יהיה פסק ההלכה כמו. בעוד דעה, שיכולה להיות דעה מאוד חשובה, אבל היא לא תהיה הלכה, כי היא מביאה רק את הדעה שלה, כן? היא רק את הדעה שלה. טוב, זה מעניין. פעם שמעתי, אבל אני לא אומר לכם שזה פסק הלכה, בסדר? אל תיקחו את הדברים בכלל כפסק הלכה, אבל גם דברים השתנו עם הזמנים. כשאני הייתי בישיבה תיכונית, היה בחור אחד די מסכן, כי הוא נורא רצה, נורא רצה של ישיבה גבוהה. עושים צבא יותר מאוחר, או לא, יש כאלה לא עושים בכלל, וההורים שלו רצו רק צבא. אז הוא הלך להתייעץ עם אחד התלמידי חכמים הגדולים, הוא אמר לו שילך להסדר, ככה הוא אמר לו. מה, אתה עושה גם צבא, אתה עושה גם? לפעמים זה פתרון, כן? ההלכה לפעמים מביאה בחשבון כל מיני צדדים, כל מיני זוויות, מתכזות, טוב, לא יודע אם זו דוגמה קלאסית, כן, אבל לפעמים ההלכה מכוונת, אני לא יודע אם תמיד צריך להתחשב גם, אבל לא באתי כרגע לקבוע מסמרות, אבל את נורא רוצה לעשות, ללכת ללמוד מקצוע מסוים, וההורים שלך רוצים ככה ורוצים ככה, לפעמים יש הלכה, את לא חייבת לעשות כל מה שאומרים לך, אבל לפעמים את מכילה בתוכך, כן? חושבת איך אפשר לשלם, טוב, לא באתי כרגע לקבוע מסמרות, בסדר? ולפעמים זה גם שונה, ותלוי מה ההורים רוצים, וזה הפוך מהשיעות שלה, הוא לא מתאים לשיעות. זה, אנחנו לא באים, זה לא שיעור עכשיו שאנחנו באים להחליט לכל אחת. הייתי מאוד רוצה, סתם בצחוק, אבל תעשו כמובן מה שמתאים לכם. רק באתי להגיד על ה... סתם, עוד שנייה, זה רציתי להגיד על העיקרון. העיקרון צריך להשתדל להכין, זאת הלכה. הלכה היא מכילה, מכוון פה, מכוון פה. מכילה את הדעות, מקשיבה לדעות, עושה. כן, סליחה, שקטע. זה לא יבוא דרך הכעס וההקפדה, זה יהיה מתאים לנו. מה שהיום לא הלכה כבית שמי, כבית שמי באמת זה משהו חריף, קיצוני, שהמציאות עוד לא לגמרי תואמת את זה, זה גורם לאיזה שוני, והם מקפידים על המציאות, והמציאות שונה מהם. עתיד לנו, יכול להיות שתהיה מציאות ממש תואמת את זה, אז זה לא יבוא דרך הצינור של ההקפדה. נוכל להכיל את זה כולנו, המציאות. מביאו איזושהי דעה חריפה, אז יכול להיות שעתיד לנו תתאים לנו. אז מציאה, אם תתאים לנו זה יהיה השיווי, זה יהיה מציאה. היום זה לא. וכיוון זה לא, אז באים לידי ביטוי עוד דעות. אם באים לידי ביטוי עוד דעות, זה כבר לא מכיל את הכל, כן? אז זה דעה מסוימת, כן, חריפה, בסדר? כי היא כזו. ויכול להיות שזה לא יתאים לנו. נהני, אז כרגע. ובית שמי, היו צריכים להגיד את הדעה הזו. בשביל לקחת אותנו לעתיד לבוא, כשהגעת את הדעה הזו, בסדר. אבל זה כרגע לא מתאים לנו. אין לו... מי שתגיד איזה קוד לבוש מאוד מאוד מחמיר. סוג של בית שמי כזה, והיא חריפה בזה, ולמרו לה שזה כך. מאוד נכבד אותה, מאוד נבין שאולי פעם נלך כך, לא יודע, כן? זה נראה מאוד צנוע. בסדר, אבל היום יש עוד דעות, מכילים, חושבים, חושבים מה דרך האמצע, מה ההלכה. מן, דוגמאות מהסוג הזה, בסדר? אני משתדל להיות זהיר בדוגמאות, לא בטוח שאני מצליח, אבל אני רוצה כל מיני דוגמאות, מכל מיני זוויות, בסדר? שקשורות לענייני המקצוע שלי, לענייני זה, והורים, ורבנים, וכל מיני, יש כל מיני תחומים, כן? שבהם אנחנו קובעים בסוף, תמיד ההלכה היא דבר טוב, כשאת רואה שההלכה היא מביאה בחשבון. עוד דברים, עוד זה בסוף היא מכריעה, אבל היא מביאה בחשבון. לא, 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 לא רק דעה שהיא כזאת, כן? בסדר, היא מוחלטת יותר. וההלכה בדרך שאינו יוצא כלל, רק הולך בשיווי. וכאן נקרא ההלכה כי הולך בדרך היוצא, לא נוטה מן הדרך הישר, לא לימין. וזהו, ולא לשמאל, כי הוא בעצם, הוא רואה את הימין, הוא רואה את השמאל, ואז הוא קובע את האמצע, כך אני מבין. זהו מידה בית שאלה מידה זאת בכל הגדם שלא היו יוצאים מן השיווי, שהיו נוחים. ואל תאמר כי בית שמי לא היו חכמים. אדרבה, היו חכמים גדולים וחריפים. בית שמי, במובן מסוים, היו יותר חכמים. אתם יודעים, דווקא מי שיותר חכם, הוא אומר לפעמים יש לו חריפות כזאת, אה? נכון, קשה להתווכח עם אנשים חכמים, להתווכחת עם מישהי שמשכנעת אותך, אין, שלא צריך לעשות לו שירות לאומי, אבל היא חכמה כזאת, חריפה כזאת, אה? בסוף נגמר לך כמעט, אין, נסגר לך הלשון. את יודעת, תלכי רגע אחר כך לחדר, יש לך מה לענות לה. אבל לפעמים אתה עומד מול בני אדם, וואלה, באמת, יש אנשים חכמים בעולם, חכמים חכמות. אתה לא יכול מולם, וואי, יש להם טענות, טח, 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 מה שאתה לא אומר, תוקעים אותך מפה, תוקעים אותך משם. טוב, זה לא אומר שזאת ההלכה. זה אומר שזה חריף, וזה אומר שזה חד מאוד, ולפעמים דווקא בגלל זה גם לא יהיה הלכה. זה לא מביא בחשבון את הכל, כן? זה מביא בחשבון את הדעה שלו. טוב לשמוע לפעמים אנשים חריפים כאלה, אחד, אני סתם שלי, תרושם באמת כזאת שיש להם חריפות כזאת, לא בטוח זה יהיה הלכה, כן? טוב לשמוע את זה, זה טוב, זה חשוב בעולם, שיהיה הנהגה מהסוג הזה. ואל תאמר, לא היו חכמים, הם בעצם היו חכמים גדולים, וחריפים היו. כאן הלכה שהוא דרך הישר, לבית הלל, כי היו בעלי ההנחה, מבלי שיצאו מן הסדר. וכן באמת שהיו עלובים, שונים, דברים, 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 וכל זה עניין ההנחה לגמרי, כשאר בני אדם, כבר ממהר לכעוס, ועולב מי שהעליב אותו. בית הלל, הנה, איך ראיה חזקה שהיה לבית הלל, מידת ההנחה, הוא קורא לזה, מידת הסבלנות הזו, מידת ההקשבה, דרך כלל דרך בני אדם, אם מישהו מעליב אותך, אתה בום, אתה מעליב בחזרה. וואי, זה לא טוב. אבל למה זה קורה לבית שמאי? שהם לא היו כמו בית הלל, שיכלו אולי להעליב בחזרה, כי בית שמאי הוא צריך להעמיד אדם במקום, כן? מפה זה יצא, זה יצא גם מדבר חיובי. בית הלל היו בעלי ההנחה, היו בעלי ההנחה. לא מתרשמים, לא מתפעלים, כן? מסוגלים להכיל מפה, מפה ולקבוע את ההלכה. תראי, לפעמים יש לך שני סוגי מורים, או היו לכם. יש מורה אחד, הוא שומע איזו שאלה לא במקום, או לא רק זה, רואה איזו התנהגות לא במקום, בום, מה? הוא יוצא עליך, ויש מורה, בעל הנחה. בעל הנחה, רוגע, שלווה, מסוגל להכיל כל מיני התנהלויות. אז הוא מורה שהלכה כמותו, הוא מורה לדוגמה, מורה המאה קוראים לזה, תמיד. כן, הוא מורה לדוגמה, והשני, לא רוצה להגיד מורה לא לדוגמה, אבל השני הוא, חשוב שיהיה לפעמים אנשים כאלה, היא באמת חזקה, אבל אי אפשר לקחת את זה בתור דוגמה. סיפור יפה, מותר לספר, אני מקווה. תשמעו, יש לי אמא ב-90, שתהיה בריאה, ולא מזמן התקשר, ממש עכשיו התקשר אלינו מישהו, סתם סיפור נחמד שהיה לי, שלמד אצל אמא שלי בכיתה ה'. היא הייתה מורה כל השנים, והיא הייתה, הוא למד אצלה, זה צריך להיות שהוא למד אצלה 40 ומשהו שנים, נראה לי. והוא סיפר לה סיפור, הוא רצה לפגוש אותה, למה? כי מכיתה ה' היא עשתה עליו רושם טוב, היום בעצמו מורה, מנחה מורים. הוא מספר את הסיפור הזה עליה תמיד, אז מה הוא סיפר? סתם נזכרתי בזה פה, יאללה אני אספר לכם, בסדר? כי זה מצחן בעיניי. סיפור על אמא שלי, אז הוא סיפר שכשהייתה מורה שלו בכיתה ה', הוא פעם אחת לא עשה שיעורי בית. מסתם קרה לכמה מכם כזה דבר שלא עושים שיעורי בית, לא עשה שיעורי בית. הוא לא עשה שיעורי בית. ואז היא ביקשה ממנו, פתאום פנתה אליו ושאלה אותו מה התשובה, ואז הוא לא, עשית שיעורי בית? כן. טוב, תקרא את התשובה, כמובן עשה כאילו הוא קורא ומלמל איזה משהו בעל פה, כן. וכמובן הייתה חדה והיא הבינה שהוא צחק. אז אמרה לו, וואי, איזה תשובה יפה, תן לי לראות את המחברת, אני אכתוב להורים איזה הערה. אמר לה, המורה, לא צריך, לא צריך. טוב, אז זה היה מובן. אז היא אמר לא צריך, אז היא ניגשה לידו, וראתה כמובן שהוא לא כתב את התשובות. אז אומר שהיא לקחה את המחברת, והוא פחד, אופס, מה הולך להיות? בטח תגיד לו, שקרה, וזה, והערה להורים. אז היא כתבה לו וי כזה, ועשתה לו חייכן ליד אבי, וכתבה לו שתזכה להוציא מן הכוח אל הפועל, כך הוא סיפר לדעת. אני אומר שהכוחות שלך ייצאו. אז הוא התקשר לאמא שלי, שהיא בת 90 היום, לספר לה סיפור בין 50 ומכמה היום היהודי. אבל מה זה מלווה אותו? מאז כיתה ה'. אז הוא אמר שהיא, במילים של המהר"ל פה, היא הייתה בעלת הנחה. אבל צריך לדעת, לפעמים זה מסוכן לספר סיפור. כי זה נראה לך טוב, בעלי ההנחה הם כאלה מחליקים את הכל. אני לא חושב שזה כך. הלכה כמותם, הם בסוף הלכה. הם כן קובעים הלכה, הם כן יכולים להיות חדים, ברורים, לקבוע דברים. רק הם מכילים התנהגויות שונות, זה שונה, לכן הם בעלי הלכה. הוא שמדין לכוון את המציאות עם המורכבויות שלה. המציאות היא מורכבת, והצדין לכאן, הצדין לכאן, ומכוונים את המציאות בתוך המורכבות, בסדר? זה נקרא בעלי הנחה. בניגוד לקפדן, הקפדן באמת הוא יגיד, שקרן, תמיד המחברת, הוא מפה. ויכול להיות שזה גם חינוכי לפעמים, רק לא חינוכי לנו, כן? חינוכי לפעמים שיהיה אחד כזה גם, כן? שיעמיד אותך במקום, כן? שיתן לך משהו כזה במקום. זה גם סוג, אבל זה לא סוג כל כך של חינוך, זה יותר סוג של אמת, שצריכה להופיע בעולם. היה בית שמאי ויש עד היום סוג כזה של בית שמאי, שאר בני אדם, ועולב את מי שהעליב אותו. ואילו כשל בית היה בעלי הנחה ולא היו עולבים, אף אם אחד העליב אותם. וכן מה שהיו שונים דבריהם ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא שהיו מקדימים אפילו דברי בית שמאי לדבריהם. או, זה עוד יותר יפה, זה מראה שאתה בעל ההנחה הגדול. מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, זה לפעמים טקטיקה גם טובה בביקוחים. במקום לכעוס ולהתרתח, מה? וזה, ואין אתה אומר לשני, אתה יודע מה, בוא נקשיב לך. וואו, מאוד מעניין הדעה שלך. ותסביר לי ככה, אתה יודע מה, אני כמעט מסכים איתך. וואי, אתה מחמיא לו וזה, עכשיו אתה אומר את הדעה שלך. אז זה שהם שומעים דבריהם, זה נתן מקום לעוד דעה בעולם. זה שוב תהיה הלכה, כי אתה מכיל. הדעה שלך עצמך תבוא דרך דעות שונות, כן? דרך כיוונים שונים. אני פעם ראיתי אנשים, זה אולי טקטיקה, אבל היא טקטיקה עבדה כבר. התווכחו, ואז פתאום עצרו את הוויכוח, אמרו, אתה יודע מה שכנעת, אתה צודק. וואי, איזה מבין זה, אה? מתווכחת, את מתלהטת. מי שאומר לה, תשמעי, רק לצבא צריך ללכת וזה, את אומרת לה, דעת מה? תכנת אותי, יאללה, צודקת. תראה, אבל יש לי הערה על דברייך. בכל זאת, אני חושבת שלי מתאים יותר שירות לאומי, כך וכך, היא כבר תהיה, היא תקשיב. זה בעל ההנחה, אה? הוא שומע, זהו. אני ממש מוכחתי פעם בקוחים, כן, אני רוצה להגיד לכם, זה ממש טקטיקה, אבל חכמה, זה, מעבר לכל זה גם טקטיקה חכמה, כי השני כל כך לאות, ואתה כל כך לאות, אתה פתאום מוצא רגע, אתה אומר, שמע, למה שכנעת אותי, אתה צודק? הוא אומר, איך אדם נבהל מזה? הוא לא מצפה לתגובה כזאת, הוא אומר, למה אתה צודק, אתה מתקבל. טוב, יש לי הערה. בסוף הערה זה להגיד, אתה לא צודק בכלל, סתם. זהו, עכשיו סיפרתי לכם, ביניכם אתם כבר לא יכולים להתווכח ככה, זה כבר... אבל לא, אבל זה אמיתי, אם זה אמיתי, אני חושב זה נכון. אמיתי פירוש, אנחנו באמת מכילים את השני. זה באמת בא לנו בסדר מתוך המקום הזה, כן? כשאנחנו מכילים את השני, אנחנו יכולים גם ממילא להביע את דעתנו, גם עם הדעה של השני ביחד, בסדר? עכשיו תביא את כל השיקולים, למה נלך את הצבא? ואת כל השיקולים, למה לא לעשות בכלל? ועכשיו את בעלת הנחה. עכשיו, לקום שאת אומרת, הלכה, שירות לאומי. לא, אני יודע שכולכם עשיתם שירות לאומי, זה לא פייר, לכן אני מביא את הדוגמה הזאת, ואני יודע שתהיו מבסוטיות, אבל טוב. זה לא במדרשה אחרת, הייתי אומר משהו סתם, בסדר, אבל אני רוצה לצאת עם המסקנה שתהיו מרוצות. אבל בסוף את שומעת מכל הכיוונים, וזהו. אז את אומרת את ההלכה, אבל את מכילה, את שומעת את זה מהשונים. את אפילו מביאה אותם בחשבון, אה? זהו. זה היה נקרא בעל הנחה, בסדר? שהוא מביא בחשבון, אף אם העליב את אורחם שהיו שונים, כל זה עניין מסודרים מעשיהם ואינם מכת המתגברים על חבריהם וכת המנצחים. אוי, המהר"ל קורא לזה, כת המתחברים על דברי כת המנצחים. מה שעלול להיות שמבית שמאי יצא קלקול. לא לבית שמאי עצמם, למי שילמד מהם. כי לפעמים את כל כך משתעבדת כבר לוויכוח, נכון? שאתה רק רוצה לנצח, זה כבר לא חשוב הדיון והנימוק העייני. אתה רוצה לנצח בצורה והימה. נכון זה קורה לנו? עלול לקרוא לנו בוויכוח, מה? את רוצה לנצח, את רוצה לנצח את ההורים שלך, או הם רוצים לנצח אותך, וואי, זה הדבר הרע, זה הכעס. הכעס השלילי, שהוא כבר לא בית שמע אפילו של קפדנות, הוא כבר יוצא מהרצון להקפיד זו ולהביא את האמת שלי. הוא כבר לנצח ואימא, אפילו כשאתה רואה שזה לא האמת. אתה רוצה לנצח, מה? אתה רוצה לנצח בוויכוח, אתה רוצה להוכיח שאתה, כשזה הופך להיות אישי כבר, אה? זה הופך להיות דבר אישי. תשמעו, דבר יפה שפעם קראתי. פעם קראתי שרב אחד מהרבנים של בריסק שאל את אבא שלו, שהיה גם מענקי העולם, למה הם אנשים באים לפניך לדין? להתדיין. מי צודק? זה תובע את השני כסף, הוא אומר, כן מגיע לו כסף, לא מגיע לו כסף. אנשים כועסים אצלך בבית, צועקים אחד על השני. בסוף גם אם פסקת נגד אחד מהם, הוא צועק גם עליך. הוא אומר, לא דנת אותי נכון, הוא כועס עליך. הוא אומר, זה כזה כעס. הוא אומר, אבל לפעמים אנשים לא כועסים, מתי הם לא כועסים? הם באים לשאול אותו, תגיד הרב, המסר הזה קשר או תרף? אתה אומר להם, תרף, מלך הרב, תודה רבה שהצלת אותי מאיסור. למה הם לא כועסים עליך? מה, התרפת להם את הבשר? זה הרבה כסף. מה ההבדל? הוא אמר לו, בין זה לבין זה. אתם יודעים מה ההבדל שהוא ענה לו? אולי זה הבדל ברור, מה ההבדל? ההבדל הוא שכשאנשים מתווכחים על משהו, זה כבר פחות מעניין אותם הדין, כמו שמעניין אותם הוויכוח. זה הופך להיות משהו אישי, נכון? וגם הרב ממנו שפוסק נגדך, זה כאילו פוסק נגדך, נגד האישיות שלך. הבשר, פסקו מה הדין של הבשר, זה לא קשור אליך, כן? אדם, מה שקשור אליו, לפעמים ויכוח יוצא כבר, בית שמאי הקפידו שזה יהיה קפדנות על העניין, קפדנות על הדבר, זה קפדנות. קפדנות היא עוד כעס חיובי כי מתמקדת בדבר. כעס הוא כבר אישי, נכון? זה כבר, הדבר מוביל אותו כבר למקום יותר גרוע כבר. זה לא רק קפדנות, שאפילו היא לא הלכה, אבל בסדר. הצעד הבא, מי שאומר בית שמאי זה הכעס. הכעס הוא כבר יוצא מהעניין, מופך להיות כבר משהו אישי, כן? אתה כבר ממש מתאהב את השני, אתה כועס עליו. קשה לך עם קיומו בעולם, עד כדי כך. לפחות לאותו רגע, נגיד, כן? זה כבר משהו אחר. קשה לך, את כועסת על איזה רב, על איזה רבני, או היא כועסת עליי, לא משנה, כן, משהו כזה. וואי, זה כבר כעס. כעס הוא לא על העניין, זה קפדנות. הוא על ה... כן, הוא על האדם. הוא כבר הופך להיות כעס על האדם. כבר כועסת על מישהו. כבר אומרת לו, רגע, אתה לא. וואי, זה בעיה, כן? זה מידת הכעס. אז בכל אופן, כל עניין זה שהיו מסודר. אתם יודעים, הרבה פעמים זה מוזר. לפעמים, נגיד, בוויכוחים בין בני זוג. אם הם ינתחו לאחור על מה הם התווכחו, זה כזה, זה יראה גם להם מגוחך. על מה התווכחתם, אה? איפה שמים את המגבת בבית? איפה, מה? זהו, שזה יצא מגדר העניין, הפך להיות אישי, כן? איפה זה אישי? זאת אומרת, פתאום למישהו קשה עם השני, או איזה מצב מוריד, כן? זה מצב צריך להיזהר ממנו. אדם זה לא נוח. כי אם הוא יהיה קפדן, הוא עלול להיות מיד כעסה. מעטים האנשים שיכולים להיות קפדנים, אבל לא כעסנים. זה בית שמיים. דרך כלל אנחנו קפדנים, אנחנו גם כעסנים. ואנחנו לא רק מקפידים על הדבר, אנחנו כועסים על האדם. כן? זה נורא. וזה דבר נורא. ואנחנו צריכים להיות נוחים, כבית הלל. ואז, כשאתה נוח, אתה נוח כלפי הדבר, אומר אתה נוח כלפי האדם. כן? אתה מקבל אותו. אתה מקבל אותו בעולם. אתה מקבל את דעתו, ממנה אתה מקבל גם אותו. כן? שני הדברים האלה הם נכונים, שני הדברים האלה תואמים אחד את השני. ולעניין הלכה, כל הדברים האלה שזכר כושר מסודרים, נראה דבר אלוקים חיים, והדבר הזה שהוא קבדנים למידתו של בית שמי, זאת אלה מידת החוכמה, תלמיד חכם נוקב. צריך לדעת, החוכמה של בית שמי גרמה להם את ההקפדה שלהם. מה זה הולך ביחד, חכם חייב להיות קבדן? לא יודע אם חייב, אבל לפעמים חכם מאוד, חכמה מאוד, חריפה מאוד, גם קפדנית מאוד, אה? יש איזה גאונת פסיכומטרי כזאת, אה? מעצבן אותה כבר, אוף די. מה אתם לא מבינות את התרגיל הזה? וואו, מה? אין לכם שכל? טוב, יש לה שכל, זה בטוח. זה לפעמים גורם. לפעמים השכל החריף גורם הקפדה, כי אתה רואה את האמת מול עיניך. טוב, זה בית שמה, אנחנו לא יכולים לדבר, זה לא פסיכומטרי, לא כלום. החריפות השכלית אומר גרמה להם להיות קפדנים, וטוב שהם היו כך. מבחינת בית שמי גם טוב שהם היו כך. אם הם לא היו קפדנים, הם היו חוטאים והם לא היו נעים בית שמי. צריך את האמת החריפה הזאת בעולם. עד היום צריך כמה תלמידים כאלה, שיהיו תלמידי בית שמי, אבל לא הרוב. כן. לא הרוב. כי הרוב, אם יתנהלו כך, זה יהיה כעס, זה כבר לא יהיה הקפדה גם, כן. זה כבר לא יהיה לעתיד לבוא הלכה, זה יהיה כעס ממש. זה לכרוס על האדם כבר, כן? זה לא לכרוס על העניין, לכרוס על הדבר. והדבר הזה בארנו כמו, אבל עניין ההלכה הוא כבית הלל, אינם מציעים מן השיווי. אני פעם שאלתי, אז סיפר לי את המשלחה, לא שנה, הסיפור הוא קצת ארוך, אני מקווה, זה בסדר, זה מותר לספר אותו. פעם שמע את הרב ציודה הכהן קוק, כך הוא סופר לי פעם, זה תלמיד חכם גדול, מהישיבה אצלנו, אני לא זכיתי, הייתי הכיר אותו בשנותיו האחרונות, אבל לא כמו, אז הוא שמע אותו, והוא שאל אותו שאלה בשיעור. אז אני לא כבר את כל ההקשר, כבר כרגע פרוט רשו לך, והרב ציודה אמר מאוד בתקיפות, ממש ככה כמו בכעס, אז ממש הביא לו אותו לשאול. הוא אמר לי, הייתי בחור נועז, שיעור אחר כך שאלתי אותו. אמרתי לו, הרב, למה כעסת? הוא ניגש אליו באופן אישי, לא בשיעור אחר כך. אמר לו, הרב, למה כעסת עליו בשיעור? שאלתי שאלה, רציתי להבין, מה? אמר לו, תדע לך, אני כבר 40 שנה משהו, אמר לו, לא כועס עליו אחד. לפעמים אני מרים את הכל כשאני מרגיש שצריך. טוב, זכינו. טוב, בטוח הרב ציודה גם מתלמידי בית הלל, אבל רב קורא לו לפעמים. זה הקפדה, זה לא כעס, כן? זה על העניין, כן? צריך להבדיל בין כעס על האדם לרמת כאלה. פה ושם קורה גם הקפדה, בדרך כלל צריך כמו בית הלל, גם כמו... זה קורה. אז זה הרמת קול. זה לא... אבל תלמיד חכם זה הבחנות דקות, נכון? אנחנו צריכים להיזהר, כן? כי אצלנו זה יכול להיות מאוד מאוד קרוב כבר, בין הצד הענייני לבין הצד האישי, כן? לבין הצד הענייני לבין הצד האישי. אז תלמדו זכות גם, אם אתם רואות מישהי או מישהו במדרשה שנראה לכם, כועס עליכם בשיעור ועונה לכם, הוא הרים את הקול, הוא לא כעס עליכם, בסדר? סגרנו. אבל בכל אופן זה קורה, קורה לפעמים שקצת בית שמי יש בשיעורים או משהו, בדרך כלל אנחנו בית הלל, כן? מכילים וכו' וכו'. טוב, פרק 40 פסחים, ג' הקדוש ברוך הוא אהבה. מי שאינו כועס, מישהו סיפר לי דווקא סיפור על מדרשה, אבל אני קצת קשה להאמין, אני מכיר את הרב, הסיפור הזה בדיוק קרה, אבל הוא אומר את רב שעונה ככה לפעמים בחריפות. אז סיפרו לי דווקא מדרשה שמישהו אמר שאיזה רב, מישהי שאלה אותו משהו באיזה מדרשה, אז הוא ענה לה, טוב, זה לא שאלה. הוא אמר לו, יכול שזה לא שאלה, אבל לא הבנתי את התשובה. אז ככה הלך ביניהם דו-שיח, איזה כמה דקות. הוא אמר, זה לא שאלה, אמר לו, זה לא שאלה, לא שאלה, מה הרב עונה לי? בסוף היא נצחק, ככה אמרו לי. כל הכבוד לך, שאני מכיר את הרב הזה, זה לא קל לנצח אותו. הוא באמת חריף מאוד וחכם מאוד. טוב, לא אומר לכם מה לעשות, בסדר? טוב, זה לא היה הוראה מה לעשות. טוב, זה רק לכאלה לא רגישות. טוב, פרק הרבה צחי, בואו נתקדם עוד, בסדר? עוד איזה עניין, בסדר? עוד איזה דבר. ג' הקדוש ברוך הוא אהבה. מי שאינו כועס ומי שאינו עומד על מידותיו, ומי שאינו משתכר. זה נראה שלושה דברים מאוד שונים אחד מהשני. הוא לא כועס, לא עומד על מידותיו, לא ככה בדיוק מה שאני, ולא משתכר. למה השיקור פתאום? אנחנו אומנם לפני פורי קצת עכשיו, בערך, לפני אדר. למה הכניסו את השיקור פה עם הכועס והשיקור? מעניין, אז זה הולך המערה להסביר לנו, יהיה לנו עוד משהו ללמוד היום. כעס ושיקור, למה הם קשורים אחד לשני? הקשר שבין כעס לשיקור. נשמע קצת מעניין. לא חשבתי על זה שאנחנו, לפני אדר, נכון? יש לנו עוד שבוע, לא חשבנתי טוב, כן, אחד עוד לפני אדר, לא משנה, סתם יצא, זה בלי קשר, לא חשבתי את זה בכלל שזה... טוב, כעס ושיקור, למה הם קשורים? כן, כן, אפשר לשאול, בטח. אם אני לא יכעס, אני מקווה, כן, סתם, כן, כן, אפשר לצחוק, כן. יכול להביא, נכון, שאלה מצוינת. זה אחת הסכנות הגדולות שאני לפעמים תוהה עליהם וחושב איך לא מגיעים אליהם, את צודקת, נכון? יש גם סכנה מצד השני, נכון? שאדם שהוא נינוח הוא כבר מדי נינוח. את צודקת, הנינוחות, אבל היפה, אני אגיד לך את מה, קודם כל זה מצוין מה שאת אומרת, אבל כלומר, חשש הוא חשש, אבל המעניין הוא שבית הלל הלכה כמותם, הלכה פירוש הם כן אמרו דברים ברורים בסוף. כלומר, אדם צריך לראות, וזה אני ממש מסכים עם דבריי, זה המצרני, זה הסכנה לצד שני, שאנחנו יכולים להיות רכרוכיים כאלה מדי, מה? את עושה שירות לאומי, אני אומר לך, למה עשית שירות לאומי? זה בכלל לא מתאים לעשות שירות לאומי. נכון. אז מה עשית? וואלה, כבר עשיתי, מה אני אעשה? טוב, זה לא טוב, מה? בטח לא אם את חושבת על עצמך ככה, מה? אין לך עמדה, אה? אין לך דעה, אין לך זה. למה את הולכת ללמוד את המקצוע הזה? זה סתם מקצוע שלא תורם כלום, נכון? טוב, אני אחשוב על מה שאתה אומר. אתה יודע מה? מהרגע החלטתי ללמוד מקצוע אחר. רגע, אין לך חוט שדרה, זה את צודק. לא, כן, לא, לך, שחלי להפך, אני אומר, פי הזה, לא, זה לך. מה? אין לנו חוט שדרה, אסור. זה הלכה בסוף. ההלכה, פה חילוק, אני חושב, תשמעו, אני שמעתי אותו פעם, ממורי ורמי שמעתי פעם, הגדרה שהייתה לי מאוד חשובה. הנינוחות, היא מביאה בחשבון את הדעות האחרות. זה לא אומר שהיא חושבת כמובן. אדם צריך לנינוח פירוש להביא בחשבון. ההורים אומרים משהו, שוב, בטעות אני אומר שלכם, לא מתכוון, כן, כן, באופן כללי כמובן, לא, אין לי שום משהו פרטני. אבל ההורים של מישהי חושבים משהו, היא לא מזלזלת, מביאה את זה בחשבון. זה לא אומר שתחשוב כך. היא תשאל איזה רבנית, לא אומר שבחשבון. הנינוחות היא לא, אין לה דעה. הנינוחות מביאה בחשבון. בסדר? זה שונה, נכון? יש לי דעה, אני מביאה בחשבון, אני קשובה, אני מביאה בחשבון, בתור כל שאני אגיד משהו, מה שלי, כן. אבל אני מביאה בחשבון. בסדר? זה נראה לי נקודה. אז בוא נעמוד בין הזה לבין השיקור. אני פעם נעלב כמישהו, והרב חננאל אתרוג, גרם לי יפה לראות אותו בעין טובה ולא עליה לפעם, וזה בחור התייעץ אותי אם להתגייס או להישאר בישיבה. ודיברתי איתו שכדאי להישאר בישיבה, ודיברנו, דיברנו, דיברנו. אחרי כמה זמן הוא הגיע אליי, ואמר לי, הרב, השיחה הייתה מצוינת, כל כך נהניתי לדבר איתך, הייתי מבסוט, והחלטתי להתגייס. איזה סטירת לחי זה נתן, אז מה נהנית לדבר איתי? עשית הפוך מה שאני אומר. אז אמר לי, אוכל נתרוג, למה אתה, הוא לא בא להגיד לך מה רוצה לפגוע בך, הוא עשה להגיד לך, הוא גרמת לו לחשוב על זה. הוא חשב, חשב, החליט הפוך. טוב, וגם התייעצות. מה, הוא חייב לחשוב כמוך? הוא נינוח מאוד, הוא הקשיב, הוא היה קשור, הוא הביא את זה בחשבון, הוא החליט הפוך, בסדר גמור. דווקא זה נכון, זה אמיתי לפעמים, כן. אדם הוא לא צריך להיות רובוט, מישהו, אדם צריך להיות נינוח במובן שמכיר, בסדר? קשור, מביא בחשבון. בסוף יש לך חוט שדרה, יש לך את הכיוון שלך, אתה לא רובוט של אף אחד, בסדר? זה חשוב. טוב. אבל בכל אופן, אז דוגמה, בסדר, דוגמה לנינוחות וכעת. טוב, אמרנו כבר, ואני קצת הרחתי, בעניין של הכעס, סליחה, של הכעס והשיקור, כן. מי שיש לו ג' דברים, אומר המהר"ל, ראוי אל האהבה, השם אוהב אותו, שהוא לא כועס, הוא מעביר על מידותיו, זה נראה באמת מאוד דומה, ואינו עומד על מידותיו, לא מקפיד בדיוק, יודע גם לפעמים ממש לוותר, לתת לאחרים, והוא לא שיקור. אני השיקור פה מצא חן בעיניים, בסדר? נדלג מהר לשיקור, תראה, איזה יפה. מה הקשר בין כעס לשיקור? כי באינו עמידות מדמה אל בורא הכל, לכן השם אוהב אותו. והדומה יואב את הדומה, ותדע כי השם בר אינו גשם, ואינו מידת הגשם, כלומר הוא לא דבר גשמי. תוית בר אינו מתפעל כמו הגשם, דבר גשמי חומרי שהוא מתפעל, שהוא כוח בגשם שהוא גם כן מתפעל. וכך אין אל השם בר גדר, לא משהו מגושם, אלא זה לא מגודר, ככה כן וככה לא. הגדר מורכב, מסייג והבדל, כל דבר שהוא מורכב בעל גשם, וכך כל אלו מידות הגשם. וכך, מי שאינו כועס הרי אינו מתפעל. כי מי שאינו הרפיים, שיש לו, כמי שהוא שיחה ערך הפיים, שיש לו שכל נבדל לגמרי, תראו הגדרה מעניינת. אחר מי שאינו כועס נבדל מן הגשמי, ועד לו דיון השם בר שאינו כוח הגשמי. למה הוא נבדל מן הגשמי? הכעס בא מהעניין הגשמי שלנו. למה מהעניין הגשמי? הכעס אומר, אני זה לא את, לכן אין לי כוח בשבילך. מכאן בא המקום של הכעס. הכעס הוא מבדיל, הוא מפריד. קשה לי להכין משהו אחר, כי אני אומר, אני זה אני, אתה זה אתה, זה הכעס. מי שיש לו שכל לבדל כזה לזה מהרד, זאת אומרת, הוא לא טבוע בתוך חומר, בתוך גשמיות, מה זאת אומרת, אני זה אני ואתה זה אתה. זה משהו יותר כולל באישיות, כן? הוא לא מבדיל, הוא לא מפריד, כן? זאת אומרת, השכל יכול יותר לכלול. לכלול דברים שונים, לכלול גם את השני, לכלול גם את האחר, כן? ברגע שאני כולל אותך, אז אני כבר לא כועס עליך. אני יכול לראות גם את הזווית שלך, גם את הצד שלך. זה, תשוב, אנחנו לא מדברים על קפדנות סוג של בית שמאי, זה עניין אחר, אנחנו מדברים על הכעס, הכעס הוא מאוד מבדיל. כעס זה אני, זה אני, וההורים שלי זה ההורים שלי. אני זה אני, אחותי זה אחותי. אני זה אני, זאת שלידי, זאת שלידי. זאת שבחדר שלי, זאת שלי, זה לא אני. אז אין לו שכל שנפרד מהחומר, כל זה מהלל. הוא טבוע מדי בחומר. הוא מדי חי בהפרדה כזאת, כן? אני פה ועד שם. זה כעס. זה ישר כעס.
כעס זה לא דווקא כשאדם כן מרגיש שהוא קשור אליי, כאילו אם זה מישהו שהוא לא קשור אליי,
כן, כן.
יש
יכול להיות, אני מסכים איתה, אבל אני אגיד לך משהו. גם כשאת צודקת, זה מישהו שהוא קשור אליי, לכן זה מאוד מכניס אותי, זה נכון. עדיין את מרגישה, הוא קרוב אליי, אבל שנינו מאוד שונים, לכן אני כועס. בדרך כלל אדם, אני יכול להגיד, אני מאוד כועסת על עצמי, זה רק מילה, שימוש לשון. בדרך כלל אדם מחובר לעצמו, נגיד כך. הכעס זה בגלל שהמשהו הזה הוא אחר ממנו. זה אחר ממנו. הוא כאילו קרוב אליי, הייתי מצפה. הכעס גורם למצב, הייתי מצפה שאם בחדר שלה תהיה קרובה אליי. איך היא השאירה לי את החדר ככה? מה? את החדר מבולגן, אז היא אמורה להיות קרובה אליי, אבל היא אחרת ממנו. אחרת, הוא אומר, אם יש לו שכל יותר כולל, הוא אומר, איך השארתי לעצמי את החדר מבולגן? כי אני אומר, זה קצת קיצוני. זה היא, היא זה אני, כן? יש צד בלגניסטי בחדר שלנו, לי ולה, שאנחנו ביחד. לא, זה לא כועסת, היא מכילה, זה קצת כזה, היא מיירה, זה לפעמים גם אני מהערב, כן? אבל זה השיווי, הוא מקשיב גם להתנהגות של האחר ולמניעים של ההתנהגות שלו, לא רק לאמירות שלו כמו זה. אז את צודקת, לפעמים אנחנו לא כועסים כי זה רחוק, ואנחנו כועסים דווקא כי זה קרוב, אבל עדיין הקרוב דווקא נהיה רחוק. זה ההורים שלי, זה אחותי, אני אומר, אוי! היא אחרת ממני, מה? כי היא לא אחותי שצריכה לקרובה, היא לא קרובה אליי אחרת. או, זה מכיס אותי. זה אני מרגישה את הפירוט, כן? כעס מדגיש את הפירוט. השכל אומר, הנבדל של האדם מרגיש את האחדות. מה זאת אומרת? זה לא היא ואני, זה אחותי, אז אנחנו, זה אנחנו, צד מסוים בנו חושב אחרת, מתנהג אחרת, ואני עכשיו למה? כמו שאני חושבת על עצמי לפעמים למה? כמו שאני מסבירה לעצמי למה זה, בסדר? במובן הזה אני חושב. לכן מי שאינו כועס, בזה יש לו דמיון שאינו והמשתכר. או נעבור קצת לשיקור, זה בנות שלא אקטואלי, אתם לא משתכרות בפורים, מה שאני סופר. לא, זה תלוי, זה מחלוקת מדרשות. סתם, אל תגידו, בסדר? פה לא, ההלכה פה מחליטה שלא. טוב, אבל המשתכר, הוא בא על גשם בעצמו, כי אשר הוא משתכר כבר שר ממנו השכל, והוא גשמי, וואי, מעניין, מי שמשתכר הוא אומר, זה לא בפורים, בסדר? בפורים המאורסים שלכם והחתנים שלכם תתנו להם, אבל דווקא זה מעניין, בדרך כלל נשים נבלות, שהבעל שלה מתבשר ומשתכר, ואשתי, כל השנים אחרי החתונה היה לה מאוד קשה שאני לא, היא מאוד רצתה שאני כן, את הצליחה, סתם, לא משנה, זה לא נושא, זה פורים, זה לא נעשה, אבל בכל אופן, אבל להשתכר זה קשה, אם זה לא בפורים, בסדר? כי השיקור הוא באמת, לפי איך שאומר פה, חי את הגשמי וחי את עצמו. חי את העולם של עצמו, חי דמיון, חי את עצמו. זה לא בפורים. בפורים דווקא, וואי, שיפורים זה מחבק, השיחור, סגולה לפורים. אבל ככה הוא אומר, זה, אומר המערה לשיקור, זה משהו מאוד מאוד, ראייה מאוד גשמית של העולם. מלא הוא חי את העולם של עצמו, בטבע התפילה, כי השיקור הוא גשמי לגמרי, ולכן אסור לו להכנס למקדש. אין לו משהו כללי לשיקור, כן? השיקור חי את העולם של עצמו, שוב חוץ מפורים, נוציא את פורים הצידה. אבל חוץ מפורים, שיקור בצורה חריפה, בצורה קיצונית, חי הזיות, חי דמיונות, חי את העולם של עצמו. בכלל, הוא לא רואה מחוץ לעולם שבזה גם מסוכן, לכן זה קטלני, זה מסוכן, כן, הוא מסוגל להיות לפעמים גם אלים. כי יש לו גדר, אינו יוצא, רק לא יוצא, רק עומד, אבל מי שאינו עומד על מידותיו, הוא נבדל מן הגשמי. ככה הוא אומר, טוב, אנחנו נסיים בפוליטיקה, בסדר? סתם, לא בפוליטיקה באמת, אבל נסיים באיך צריך להיות מנהיג של ציבור. שהוא אסור לו להיות כעסן. יאללה, עד עכשיו היינו עם הכעסנים ועם השיקורים, והגענו למנהיג של ציבור ואנחנו לפני בחירות, אז לא נדבר על הבחירות, בסדר? שלא תיבעלו ותברחו מה כולכם, ותגידו שבמדרשה לא מדברים על הבחירות, אני יודע, בסדר? אבל בכל זאת, רק איך נראה מנהיג. ואז נגיד למי להצביע בסוף, סתם סתם, זה לא, בסדר? בפרק חלק, אמר רבי אלעזר, כל פרנס המנהיג את הציבור, אל תדאגו, לא יהיה בחירות, בנחת. אבל מנהיג את הציבור בנחת. פחות נדע איך צריך להיות מנהיג ציבור האידיאלי. מנהיג את הציבור איך? בנחת. זוכה הוא מנהיגם לעולם הבא, שנאמר כי מרחמה מנהגם ובין מהם מנהלם. והוא זה כי יותר מכל ראוי ההנחה לפרנס ומנהיג ציבור. טוב, בואו נראה איך צריך להיות מנהיג פרנס ומנהיג ציבור האידיאלי. מנהיג ציבור האידיאלי נינוח, מכיל, מקשיב, זה הקומונרית האידיאלית. אמרתי לכם פעם שזה לא פייר, אתם עשיתי לי פה, תמיד הייתי מונה קומונרית בשירת חברון, כלומר היו מרימות את הראש כאילו. זה אני, התכוונת אליי. היום איפה כולם? התכוונת אליה, שלא פה בכלל. סתם, לא משנה, אבל בכל אופן, אבל זה מאכזב, סתם. ירדו לי חצי, 80% מהדוגמאות ירדו לי. אבל בכל אופן, אם לא, נניח שהיית קומונרית, זה הקומונרית האידיאלית. נעשה את זה כאן, טוב? אז זה המנהיגה האידיאלית, מכילה את כל המדריכות, את החניכות, את זה יפה, זה פה הנהגת ציבור אידיאלית. בכולם צריכים להיות לא כעסנים. על אחת כמה וכמה, מנהיג. מנהיג עניינו אכלה, מנהיג עניינו, כן, להביא לידי ביטוי את הכוחות השונים, כי מרחמם ינהגם, והוא זה יותר מכל, יאללה בואו נסיים עם עניין מנהיגים, כי כל פרנס המנהיג בעם שיהיה מנוחה לעם, כאשר מנהיג בעם מנהיג את הציבור בנחה, וידוע כי עולם הזה אינו עולם המנוחה, זה לא קל בעולם הזה, כן, עולם הזה הוא מלא 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 זוזות, כוחות, זה קשה, אז המנהיג עניינו לכוון את כל הכוחות, וידוע כי עולם הזה אינו אמונה, כאשר מנהיג את הציבור מנהיג אותה בעולם הזה מעין עולם הבא, על מי מנוחה מנהל אותה. הוא עושה להם הנהגה שכאילו לא מתאימה לעולם הזה, העולם הזה מתאים לו הפרדה כמו שאמרנו. אני פה ואתה פה. וואי, לא נכון. הוא מנהיג אותה מעין עולם הבא, אפשר, בעיקר בעם ישראל. פרנס על הציבור, אבל הוא מכוון את זה כך שכל הכוחות מתגלים. עד רבה, הרמוניה, שלמות בין הכוחות טוב, נזכה על זה שאולי אין לנו, אבל זה מנהיג האידיאלי. הקומונרית האידיאלית, זה הקומונרית שלא מתרגזת. נתון בסיסי שלא מתרגזת. מסוגלת. קומונרית במידת הכעס ולא הולך יחד. ככה יוצא פה לפחות. חייבת להכיל כל מיני כיוונים. וידוע כי העולם הזה אינו עולם המנוחה, וכאשר מנהיג את הציבור הוא מנהיג אותם בעולם הזה, מעין עולם הבא זוכה להנהיג אותם בעולם הבא גם כן, שעולם הבא הוא כולו מנוחה. כי אתה בעולם, בסדר, גם הבת שלנו מחפשת שירות לאומי, אז בדיוק עכשיו היא בעניין, אז תרגעו, גם לא הולכת להיות קומונרית, אין לי שום דבר נגד זה שלא הולכים להיות, אבל פה זה הקומונרית האידיאלית, מנהיגה אידיאלית, מעין עולם הבא, הוא אומר, מכילה אכלה, יכולה להכיל, כיוונים שונים, דעות שונות, כן? לנתב בין הדברים השונים, זה גם האמא אידיאלית בסוף. כי אתה בעולם הזה אי אפשר להיות כולו מנוחה, לעתיד שאז יהיה מנוחה שלמה, ותהיה הנהגה מנוחה מכל צד. תראו איזה יופי, מה מבטיחים לנו פה. לעתיד לבוא, המשיח, ראיתי ברב קוק, כותב באורות הקודש נראה לי, רוח אפינו משיח השם, אז חזל אומרים אולי, ברב קוק מסביר את זה, שאפוסל כל אחד ואחד, אפינו. מה זה אפוסל כל אחד ואחד? שמשיח ידע להוציא את, את כל העברות של כולנו בהרמוניה. וואי, זה יפה, אה? גם של מרכז הרב, גם של הרמור, גם של חרדים, גם של כאלה. יהיה ככה. איך זה יהיה ומי זה יהיה? זה השאלות שנשארו לנו, כן? זה עוד נשאר לנו לפתור. עוד פעם, מעביר על מידותיו? עומד על מידותיו פירוש, בהנהגה בחיים הוא לא מוותר בשום דבר. הוא אומר, מגיע לי את הכסף הזה על האגורה. אבל למה? אתה מתוותר גם קצת, מה? לא, הוא כל דבר יצבע לדין תורה. הוא לא מוותר, זה מגיע לי, מה? זה אני מוכן, וואי. פעם נסעתי באוטובוס פה 380, נראה לי, או משהו כזה. ישבה אישה אחת, פר, היה לי קצת קשה, אמנם הנהג היה בן דוד שלנו ולא מהעם שלנו, אבל היא שמה משהו את הרבקה, והיא לא יצאה, כן יצאה, לא יודע. וואי, חצי דרך התווכחה איתו. באיזשהו שלב רציתי כמעט להוציא, להגיד לה כמה זה עלה, לך נראה, 10 שקלים, עשרה שקלים, תנו לנו שקט בנסיעה. מעביר על מידותיו, זה ידל שהוא נינוח קצת, פחות על איזה 5-10 שקלים, חבר'ה, מה? תהיה לה עוד קצת, מה? יאללה, זה מעביר, זה אחד שלא מעביר על מידותיו, זה בהנהגה בחיים הוא ככה, בדיוק, אין, על האגורה, על הפרינציפ אומרים, מה? על האגורה, הוא לא יוותר על כלום, ולא למישהו, ולא למישהי, ולא לשום דבר. אז זה יסודו דומה למידת הכעס. חוץ שהוא לא כעסן, הוא יעשה את זה מאוד בנינוחות, הוא ידבר על הנהג יפה, זה לא קשור לי, אבל זה בא מאותו מקור, הוא קשור לאותו עניין. אני פה והוא שם, לכן אין מצב שאני, שמשהו יעבור ממני אליו וזה לא, יותר מדי, לא. זה אומר מעביר על מידותיו, ולא כועס, ולא שיקור. לא שיקור יותר קל לנו, השניים האחרים יותר מסובכים, כן? טוב, אנחנו בלי נדר בעזרת השם, יש לי תחושה כזאת, שאו כעס או דברים שקשורים לכעס, אולי מהרב קוק פעם באה נעשה עוד משהו, בסדר? ליאנתי זו מידה חשובה, כל המידות חשובות. וזו מידה שאנחנו לפעמים מועדים יותר לכישלון בה. כי אנחנו באמת אנשי אמת. ושוב, וזה כמו שמישהי שאלה גם, האמת היא חשובה לנו מאוד. ולפעמים אנחנו פרינציפיונים על אמת בצורה שבאמת אפשר להבין אותנו. ועדיין הוא מאחרי כל זה צריך להיות כמו בית הלל, נינוחי. הרבה אמת, אבל שהאמת תהיה מאוד נינוחה, סובלני, שומעת, מקשיבה, חשובה, מקבלת ואמיתית בסוף, כן? אבל אמת קשובה צריך להיות, כן? מנהיג ציבור קשוב. יש לו אמת בסוף, אבל אמת שבאה ונבנית מהרבה דברים ביחד. טוב, שלום בינתיים.